ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף חף חת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא כללי, כתבנו צורות שונות של קניין חליפין. המשנה, אני רק אציין, הכיוון שלנו זה ללמוד את המשנה, פחות או יותר כמו שהוא, ואז ללמוד רש"י על המשנה, וכאן ההודעה הגדולה, שמה שאנחנו לומדים בשלב הראשון ישתנה פלאות כשנגיע ונמשיך בתוך הגמרא. אז שלב הראשון הוא ללמוד את המשנה עם הרש"י, ונציין שרש"י כבר על ההתחלה מכניס את הביטוי והשת סלקא דאיתא, כוונה ככה נראה עכשיו, אבל יש להמתין לשינויים. המשנה, כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. אהב אמינה, מה זה כל הנעשה דמים באחר? מטבע, כסף, מזומנים. כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. הב אמינה, ש... משך המוכיר את המטבע של הקונה, והפריט עובר או החיוב תשלום על הפריט חל. אז עוד פעם, ההב אמינא, שאנחנו מדברים על מטבע, ברגע שהמוכיר מושך את המטבע של הקונה, זה מחייב את הקונה לשלם כל דמי החפץ. כיצד? ועכשיו בהמשך המשנה יהיה לו מאוד קשה להבין איך ההמשך מתאר את הרשע, כי כיצד, מה מטרת המילה כיצד, מה מטרת התנא שאומר כיצד, להביא דוגמה למה שנאמר מקודם. אז עד עכשיו דיברנו על מוכר שמושך מטבע, וזה מחייב כשהמוכר מושך את המטבע של הקונה, זה מחייב את הקונה לשלם את כל הסכום, היתרה. כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשור. כאן אנחנו לא רואים שום מילה על מטבע, אבל נתקדם. כיוון שזכה זה, כשאחד משך את מה שהוא רצה לרכוש, נתחייב זה בחליפיו. עכשיו אנחנו נלמד ביחד את רש"י, ואני מדגיש עוד פעם שלא נטעה, זה שלב ראשון, הכל ישתנה. רש"י, כל הנעשה דמים באחר, שדרכו לתיתו בדמים כשקונין חפץ אחד. והשת סלקא דאיתך דמטבע עתה להשמינן. האב אמינו שהתנא בא להשמיע איך נתייחס למטבע. כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. היכא דנתנו בתורת חליפין ולא בתורת דמים. כאן במשנה אנחנו לא מדברים על אדם שמתחייב בנתינת המטבע כתשלום או כתחילת תשלום של אותו חפץ שהוא רוכש. לא. הוא נותן אותו בתורת חליפין, אלא כעין שקונים בסודר. כעין הפסוק, שלף איש נעלו. מהפסוק הזה לומדים המושג של קניין חליפין, שאם ניקח לדוגמה, המוכר מושך את הנעל של הקונה, אז החפץ שרוצה הקונה לרכוש נהיה שלו. אז כאן מוכר מושך מטבע כמו נעל, כמו כל חפץ אחר, וזה גורם חיוב תשלום. כיוון שזכה, ממשיך רש"י, כיוון שזכה בו המקנה, הוא משך זוז אחד מן הקונה בתורת קניין חליפין, להתחייב הקונה בעונסי חליפין בכל מקום שהם. הקונה נחשב כבר הבעלים של אותו חפץ שהוא רוצה איפה שהוא נמצא, אם מתו או אם נעבדו עליו לשלם המעות. איך אומרים היום ברחוב, הוא אכל את זה. זה שהבהמה שהוא רצה לקנות מת או נאבד, זה לא משנה. הוא נתן את המטבע למוכר, המוכר משך אותו כמו סודר, הבהמה שהיה מקודם לכן של המוכר הפך להיות של הקונה, והקונה חייב לשלם המעות שפוסק לתת לו, לפי שממשיך רש"י, כשמושך המוכר את הסודר או את הזוז בתורת חליפין, נקנה המקח ללוקח בכל מקום שהוא. ממשיך רש"י, החליף שור בפרה. כיוון שמשך בעל הפרה את השור, נקנה פרה ללוקח בכל מקום שהיא, ועונסה עליו, כמו שתיארנו מקודם, שאם ימות עכשיו, זה בעיה שלו, הוא הפסיד. ובגמרא פרח, מי כיצד? הואיל והוא עתי להשמינה דמטבע, נעשה חליפין, שאף הפי שבתורה דמים, למרות שכשמדובר בשימוש בכסף כאמצעי תשלום, זה בתורת דמים, הקונה נותן כסף לקראת תשלום עבור פריט מסוים, קיימה לן ומעות אינן קונות. זה לא אומר שהפריט הופך להיות של הקונה, כי מעות שהוא שילם זה לא קונה, זה לא גומר את הקניין, אלא משיכת המקח. זה כשמדובר במתן מעות בתורת דמים. מה זה בתורת דמים? תשלום. כי אבינו נעלה בתורת קניין סודר, קני, כי סודר. אבל אם הוא השתמש במטבע כאין סודר, זה כמו, קונה כמו שהמוכר היה מושך סודר מהקונה. אז זה השאלה פה, איך הכיצד במשנה מסביר מטבע בתורת חליפין, בתורת סודר. הווה ללמדני כיצד החליף מעות בפרה. אבל זה לא מה שכתוב. אז כמו תתמודד עם זה ועם שאר העניינים. אנחנו חוזרים לגמרא. המילה הראשונה אנחנו הקפנו בסוגריים, וזה על פי הרשש, שהוא מציין שבבא מציע הגרסה הוא כך, וכך הוספנו בשוליים. ציטוט מהמשנה, כל הנעשה דמים באחר, מי ניהו. עכשיו חוזרים לגמרא, מי ניהו. מה זה כל הנעשה דמים באחר? תשובה, מטבע. עכשיו שאלה, שמה מינה, האם ניתן להסיק מכאן מטבע נעשה חליפין? שאפשר להשתמש במטבע כעין סודר לבצע קניין חליפין, אבל אנחנו סוברים, אנחנו פוסקים או מסיקים ממקום אחר, שמה שאין מטבע נעשה חליפין. זה עסק בסוגיה בפרק רביעי של בבא מציע, פרק הזהב, ושם אנחנו אומרים שאנחנו, איך אומר רש"י פה ארבע שעות מהסוף, ולן קיימלן בפרק הזהב, זה פרק רביעי שבבא מציע, דאין מטבע נעשה חליפין. אז מוזר להסביר משנה נגד מה שאנחנו סוברים. אמר רב יהודה, ממשיך הגמרא, הכי כאמר. יש פה בגמרות המסומנות מעוין, ובעמוד הבא בשורה רביעית עוד מעוין, ועוד כמה שורות אחר כך עוד פעם הכי כאמר, וההסבר שמופיע אצלנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם אתם רואים שציירנו מעוין, הבלטנו, הכי, כלומר, גישות שונות להבנת המשנה. חלק מהן עליבה דמסקנה, וחלק מהן כדי להסביר הווה אמינה. מי שמכיר גמרות, לא עוסקים הרבה בגמרה עצמה בעניין הווה אמינה, דבר שעלה במחשבה, אבל נדחה. יש הרבה דיונים מחוץ לגמרה, כלומר בספרי המפרשים, בעניין מה היה הווה אמינה כך וכך, אבל בתוך הגמרה עצמה אין הרבה עסק, אבל יהיה לנו סוגיה שלמה שעוצרת כדי להבין הווה אמינה, כמו ש... ולכן ראיתי לנכון לתעכב ולתממע בעניין האב אמינה, שכך למדנו את המשנה עם הרשי. בכל אופן, מאחר שקיימה לן שאין מטבע נעשה חליפין, להסביר את המשנה בצורה כזאת זה קשה, ולכן אמר רב יהודה הכי כאמר. ואם אנחנו נסתכל כהקדמה להמשך הגמרא ברש"י לקראת סוף העמוד, ואמר רב יהודה הכי כאמר, כל הנישום דמים באחר, כל דבר שבא לתיטול דמים באחר, אתה רוצה להעביר, לתת לאיזה מוכר פריט, אתה רוצה לתת לו חפץ כתשלום, אז מה צריכים לעשות? החפץ שרוצה לתת לו בתשלום צריך לעבור שומה, עומד, הערכה, כמה הוא שווה. אם אני רוצה לתת כיסא למוכר כדי לרכוש ממנו בשר, אני צריך לדעת כמה שווה הכיסא. אז זה כל דבר שאם בא לתיתו דמים, אתה רוצה לתת את הכיסא כתשלום באחר, תמועת משהו, צריך לשומו בדמים. אז מה זה, מה זה? מה זה דבר שאם בא לתיתו דמים? דהיינו כל המטלטלין בר ממטבע. מטבע לא צריך לעבור שומה, אבל כל דבר אחר, כל המטלטלין, אם אני רוצה לתת אותו כתשלום, הוא צריך לעבור שומה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. הכי כמר, כך פירוש המשנה, כל הנישום דמים באחר, ובקיצור נאמר זה כל המטלטלין חוץ ממטבע. אז כל דבר כזה, כל מטלטל, כל פריט. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כיוון שזכה זה מתחייב בחליפין. אומר רש"י, שורה ראשונה, כיוון שזכה, אם נתנו, אם אני נתתי את הכיסא בתורת חליפין, נקנו חליפין ללוקח במשיכה שמשך בעל המקח את זה. אז המשנה אומרת שכל מטלטל, זה המשנה מדברת אולי בקודים, אבל כל נישום דמים באחר, אם אני מעביר את זה לאיזשהו מוכר בתורת חליפין, ממשיך רש"י ואומר, אני קורא עוד פעם, אם נתנו בתורת חליפין, ניתנו חליפין ללוקח במשיכה שמשך בעל מקח את זה. ואשמינן, בתורת חליפין במטלטלין, ולמימר, דאף אגב, דלת נהו כלי, אלא מטלטלין באלמה, הבו חליפין. כאן תמון כלל חשוב, והוא גם לא מוסכם על כולם, אלא הוא אומר שכל דבר שהוא מטלטל, אף על פי שלא מדובר בכלי, למשל אוכל, פירות, זה הם מטלטלים, אבל הם אינם כלי. אז למרות שזה לא כלי, זה לא דומה לנעל או סודר, זה לא כלי, אבל אם אני מעביר מטלטל כלשהו למוכר, זה מפעיל או הוא משמש כקניין, קניין חליפין, ולא מטבע עתה להשמינן. התנא כאן לא בא להשמיע משהו בקשר למטבע. ממשיך הגמרא, דייקה נמי, שלא מטבע נושא המשנה. תקטני, כיצד? התנא מתאר מה שנאמר מקודם, החליף שור בפרה או חמור בשור, שמע מינה שזה מוכיח, וכאן יש להסיק שלא מדובר בכלל במטבע. זה מה שנקרא מסקנת הגמרא, שהרישה מתארת קניין חליפין באמצעות כל מטלטל חוץ ממטבע. כאן הגמרא מתחיל מתעכבת להבין ההווה אמינא, ולמי דסליק עדיין מעיקרה דמטבע נעשה חליפין, שהיה כזה אב אמינא, שבאמצעות מטבע אני יכול לבצע קניין חליפין. מי כיצד? איך משתלב המשך המשנה עם ההקדמה הזאת שמטבע נעשה חליפין? אני חושב במילים אחרות, אם היה הב אמינא, זה היה צריך להיות משהו, נקרא לזה, רציני, לא כושל על ההתחלה. אז היה הב אמינא שמדובר פה במטבע, שמטבע נעשה חליפין, זה היה צריך לזרום איכשהו עם המשך המשנה. אז בשלב ההב אמינא, מה ההמשך? מה כיצד? תשובה, אחי כמה, שוב פעם אני חוזר על עצמי יותר מדי, אבל מאחר שאני בעבר נכשלתי, אני לא רוצה שאחרים גם כן ייכשלו. אנחנו מסבירים דברים שהם רק הווה אמינא, למרות שזה נשמע כאילו זה רציני או זה מסקנה כזאת. לא, זה רק הווה אמינא. אז הכי כמר, התנא מתחיל ואומר לנו שמטבע יכול לשמש כסודר, נעשה חליפין, ואז ההמשך, על מה מדובר בהמשך? הכי כמה, ופירות נמי עבדי חליפין. ואז המשנה באה להשמיע לנו שני דברים, וכך רשי אומר בכל כך בלשון הזהב שלו, הדרך המלהיב של רשי, כל כך משהו. הכי כמה, טלתי עתה לאשמינן. המשנה תנא מלמד אותנו שני דברים, נקט ברש המטבע שהוא יכול לשמש כסודר, ועד השמינן שאר מטלטלין. ונחזור לגמרא, פירות נמי עבדי חליפין, כיצד? החליף בשר שור, בשר אוכל, נכון תנא להשתמש במילה פרי, אבל רשי אומר כל מידי דלא הווי כלי, כל דבר שאינו כלי פרי קרי לעניין חליפין, משום דה פרי, שכיחי נקד פרי, אבל אנחנו כן מדברים על בשר. זה אותו דבר. אז כיצד, אנחנו חוזרים לגמרא, החליף בשר שור בפרה, או בשר חמור בשור. כיוון שזכה זה, נתחייב בחליפין. והרשי, כשהתנא, לפי ההכי כמר, נאמר פרי נמי עבדי חליפין, אומר רשי, עושים תורת חליפין ולא אמרינן נעל דווקא. למה מתכוון רשי באמירתו נעל? בוודאי הוא מתכוון לפסוק שהזכרנו מוקדם יותר, ושלף איש נעלו, שראינו ברשי בתחילת פירושו על המשנה בדיבור מטרו כל הנעשה, פסוק שמופיע במגילת רות. וכאן לפי ההווה אמינא התנא רוצה ללמד שהדין סודר לא מצומצם לכלים, והמילה נעל הוא קוד שמרמז על כלים דווקא. אז כאן אנחנו אומרים לאו דווקא נעל. והרשי ממשיך בדוגמה בשר שור, וכל שכן שור חי דעדיף תפי, דדמי לכלי. אם אדם היה המוכר היה מושך שור מהקונה, זה עוד יותר יפעיל את הקניין יותר מאוכל, כי השור יותר דומה לכלי, כי משתמשים בו בשור. אז אנחנו אמרנו שאם אם היה אדם שהחזיק בפרה ואיזושהי קונה שרצה לקנות את הפרה, הוא מסר בשר שור למוכר, ברגע שהמוכר מושך את הבשר הזה, אז הפרה עוברת לרשות הקונה. נחזור להמשך הגמרא. הניחא, הסבר הזה שפירות כמו בשר שור יכול להיות הסודר לענייננו, לעניין החליפין, זה מסתדר לרב ששת. יש כאן מחלוקת שאנחנו ניגע בו עכשיו. ובתור הקדמה, אם אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, נשים לב מה כתבנו. קיים מחלוקת רב ששת רב נחמן במה נעשה חליפין, ואנחנו אומרים חליפין הכוונה הסודר, מה יכול לשמש כסודר לרב ששת, אפילו פרי. לרב נחמן רק כלי, כי הוא מצטמד יותר לפסוק ומגביל את האפשרות את האפשרויות לסודר לדבר שהוא כמו נעל. אנחנו עוד מעט נגלוש למחלוקת אחר, נקדים כבר עכשיו בקריאת מה שכתבנו בשוליים. קיים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש עם מאות קונות מדורייתא, או דבעינן משיכה מדורייתא. כשאנחנו הזכרנו מקודם שקניינים אינם מתבצעים על ידי תשלום בתורת דמים, האמירה הזאת היא מאוד כללית. האם מה שאמרנו שתשלום דמים, כסף, אינו גומר את הקניין, הוא מדורייתא, שמתן תשלום מדורייתא אפס, או מדורייתא זה קונה, רק הרבנן גזרו שלו. עוד מעט נחזור לזה. אז אנחנו התחלנו בגמרא ואמרנו שההסבר שנתנו בשורה רביעית, הכי כמה פירות נמי עבדי חליפין, הניחה לרב ששת דמר פירות עבדי חליפין ולאו דווקא נעל, אלא לרב נחמן דמר פירות לא עבדי חליפין, מי איקה למימר. כפי שכבר אמרנו והסברנו, המשך המשנה כיצד וכולי היה מבוסס על העיקרון שפירות גם כן יכולים לשמש כסודר, אבל לפי רב נחמן שלא כן, אז מה יקרה למימר? איך נסביר המשך המשנה? אנחנו נלמד רש"י. אלא לרב נחמן, מי כיצד? למי דסלקה דייתך מעיקרה? ואף למי דאוקימנה נמי לטה. אנחנו רוצים להבין לפי רב נחמן, היה לנו הווה מינה שמדובר במטבע שהוא משמש כסודר, זה הסלקה דייתך מעיקרה, וגם למה שאמרנו מקודם שכל המטלטלים הם יכולים לשמש כסודר, גם זה לא קיים, כי לפי רב נחמן לא, אי אפשר. תוקטד רב ששו רב נחמן בפרק הזהב, גם זה נמצא בפרק רביעי שמסר בו ומציע. אז אנחנו חוזרים לגמרא, הכי כמר, כיוון אחר שוב פעם לפי ההווה מינה שלנו, שמדובר במטבע נעשה חליפין, כך יש ללמוד לפי רב נחמן. יש דמים שהם כחליפין. דמים, הכוונה תשלום. וכמו שחליפים גומרים את הקניין, אלא ברגע שהם מושכים בסודר, הקניין בוצע, יש מצב של תשלום גם כן יכול להיות ככה. כיצד? החליף דמי שור בפרה, או דמי חמור בשור. ואיך אני אומר לעצמי, אל תיתה פה, אל תיתה לנסות להסביר את הגמרא באופן מילולי, פשוט לתרגם את המילים כמו שהם מופיעים, לא ולא, ואנחנו נראה את זה מיד עכשיו ברש"י. מה זה כיצד החליף דמי שור? אומר רש"י, כיצד? החליף דמי שור בפורה, מחר לו שור במנה. היה בעל שור שהשור שלו היה שווה 100, ומשכו, והקונה משך את השור, ונתחייב לו זה המנה. אז הוא חייב לשלם עבור מה שהוא משך, הוא חייב 100. אמר לו המוכר, אותו מוכר של השור, יש לך פרה ליתן בדמים? במקום המאה, האם יש לך פרה שאתה מוכן לתת לי? אמר להן, שמעה לא במנה. אז עשו הערכה, מה שווי הפרה? יצא 100, או בפרס, או 50. אמר לו מוכר השור, הרי מעות שאתה חייב לי נתונים לך בדמיה. המאה שאתה חייב לי, תסתכל עליהם כאילו אני נותן לך את המאה בדמיה של הפרה. מעות הללו, איזו מעות? אולי בלשון הזמננו, בשעת ההקלטה הזאת, נקרא זה המעות הווירטואליות, כי אין כאן, אנחנו לא רואים פה מטבעות שהן רועשות, הן מצלצלות שמשמיעים צלילים בכיס. לא, זה מעות שכאילו המעות הללו, זאת אומרת המעות שהקונה היה חייב לשלם, והם נמצאים בצורת פרה עכשיו, מעות הללו קונים בלא משיכת פרה כחליפין דכלים. אותו בעל השור כעת נהיה בעלים של הפרה בלי שהוא נגע בפרה, כמו שקורה אצל קניין חליפין של כלים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם, אחי כמר, יש דמים שהם כחליפין. כיצד? החליף דמי שור בפרה, או דמי חמור בשור. וכפי שאמרנו בדוגמה, אותו בעל שור העביר את השור לקונה, הקונה משך את השור, ובהסכמת שניהם שבעל השור רוצה לקנות פרה, הוא קנה את הפרה. מה הייתה מה? למה זה שונה שאומרים שהקניין בוצע בלי שהרוכש הפרה משך את הפרה? למה זה שונה משאר מתן מעות שלא מבצעים הקניין? התשובה היא בהמשך. רק נסתכל ברש"י, מה הייתה מה שאני משאר מעות. בשאר מעות תשלום המעות לא גומר את הקניין. כאן, איך נסתכל על תשלום המאות עבור הפרה? המאות האלו היה החוב שהיה אצל הקונה את השור, ברגע שהסכימו שבמקום לשלם לי לבעל השור את המאות, הוא יקבל את הפרה במקום, הוא קנה את הפרה. למה זה עובד? אז הגמרא מסבירה, סבר לה כרבי יוחנן, דאמר, דבר תורה מאות קונות. בדרך כלל, אם אדם משלם כסף עבור פריט, זה היה אמור לסיים את הקניין, להיות ביצוע של הקניין. ואותו קונה, היה קונה את הפריט, למרות שהוא לא משך את הפריט, הפריט נמצא עדיין אצל המוכר, אבל אחרי שהוא שילם עבור הפריט, הפריט הופך להיות של הקונה, והמוכר לא יכול לחזור בו. זה עניין, זה הכוונה של ביצוע קניין. נקודת אל חזור. ומה אתם אמרו משיכה קונה? למה לפי הגישה הזאת, לפי רבי יוחנן, המאות לא גומרים את הקניין? רק עד שהקונה מושך את הפריט. אפילו אם הוא כבר שילם עבור הפריט, אבל רק עד שהוא מושך את הפריט לרשותו, מהמוכר, רק אז קונה. למה? גזרה, שמה יאמר לך, אם היינו אומרים שמאות קונות, המוכר היה אומר לקונה, במקרה שפרץ דליקה, שריפה אצל המוכר, המוכר לא היה מטריח את עצמו להציל את הפריט מהשריפה, המוכר היה מסוגל לומר, נשרפו חיתך בעלייה, אתה שילמת, נכון שילמת עבור החיתים, והמחסן החיתים עלה באש, מה לעשות? אתה שילמת לי, קיבלתי את הכסף, החיתים הפכו להיות שלך, וחבל עליך, אין לי מה לעשות. אני לא אמור לפצות אותך, כי קיבלתי את הכסף, זה סיים את הקניין. שריפת החיתים היה כשהחיתים כבר היו שלך. אז אנחנו מבינים שזה לא לעניין, הרי בן אדם היה... אולי היה יכול להציל אותם, אבל לא היה שום דרבון, כי אצלו לא היה הפסד, הוא כבר קיבל את הכסף. באו חכמים ואמרו שזה שקיבלת את הכסף, זה לא אומר שפוצע הקניין, ואם פרץ שריפה, ואתה לא תציל את החיתים, תחזיר לו את הכסף. ובכך יהיה דרבון למוכר שקיבל את הכסף להציל את החיטים מהשריפה, שלא יבוא ויגיד לקונה נשרפו חיתך בעלייה. מילתא דשכיח גזרו ברבנן. מה שתיארנו עכשיו עם בן אדם ששילם כסף עבור חיטים, זה מקרה שכיח. זה בעניין עם כסף קונה, ובאו חכמים וגזרו שהכסף לא קונה, הם גזרו את זה בשאר מתן מאות במקח, שגזרו שלא יהיה המאות קונות, כפי שהסברנו, כדי לדרבן מוכרים לדאוג למה שמכרו לאחרים. מילתא דלא שכיח לא גזרו ברבנן. אבל העסקה שתיארנו מקודם, שאחד משך משך שור והתחייב לשלם דמים 100 שקלים עבור השור, ובעל השור אומר, במקום שתשלם לי דמים, תביא לי את הפרה. אז הפרה הוא בעצם תשלום עבור השור. עסקה כזאת לא שכיח, ולכן החכמים לא גזרו לומר שמעות אינן קונות. במקרה כזה אומרים שהקניין הושלם. ברגע שהיה משיכת הפרה עם הסכמה שהחוב יהיה שולם במקום במטבעות דרך הפרה. אז לא גזרו, ובעסקה כזאת אנחנו אומרים שאותו בעל השור הופך להיות בעל הפרה בלי למשוך את הפרה. כל המהלך הזה הוא מסתדר עם שיטת רבי יוחנן, שמדאורייתא מעות קונות, והתיאור שלנו עם רכישת הפרה זה סוג של מעות קונות. אבל זה לא לכל הדעות. ממשיך הגמור לריש לקיש, דאמר משיכה מפורשת מן התורה, כשמדובר בקניין מיטלטלין, רק משיכה. מה שאמרתי עכשיו הוא לאו דווקא, אבל לא מטבעות, לא כסף. צריך להיות משיכה, יש גם הגבעה, כמובן יש קניין חליפין, אבל לא מעות. זה שיטת ריש לקיש. אומר רש"י, משיכה מפורשת, ויאליף לה, הוא לומד את הכלל הזה, מאו קנה מיד עמיתך. ולא שנה, לא שכיחה, מידי שריחה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. לפי ריש לקיש, שאמר שצריכים לעשות קניין, אולי נגיד קניין בפועל, כדי לרכוש מטלטלין, מן התורה, ובמילים אחרות, תשלום, כל צורה של תשלום, לא גומר קניין. אז למשל, במקרה שלנו שתיארנו מקודם, אחרי שאותו בעל פרה משך את השור, והיה הסכמה שהפרה יהיה כתשלום לשור, לפי ריש לקיש, בעל השור לא קונה את הפרה עד שהוא מושך את הפרה, וזה לא כמו רבי יוחנן. אז לפי ריש לקיש, איך נתייחס למשנה? שוב פעם, ברמה של אהבה מינה. הניחה היא סבר לה כרב ששת, דאמר פירות עבדי חליפין, מתרץ כרב ששת. אם ריש לקיש מאמץ את שיטת ריש לקיש, שמטבע יכול להיות חליפין, אני שוב פעם מדגיש לפי אהבה מינה, וגם פירות יכול להיות לשמש כסודר, אז הוא, ריש לקיש, יסביר את המשנה אחת על אחת כמו רב ששת. היה פתיחה מטבע, נעשה חליפין, וגם פירות נעשים חליפין. אז כל המשנה עיסוקו עם איך עושים, או במה, באמצעות מה ניתן לעשות חליפין. אז כך ריש לקיש גם היה יכול להסביר את המשנה. אלא אי סבר לה כרב נחמן, דאמר פירות לא עבדי חליפין, ומטבע לא קני. מטבע זה קוד, שכל דבר, בין אם זה מטבעות ממש או זה דבר אחר שמשמש כתשלום ממוני, שכל הדברים האלו אינם קונים. במאי מוקילה, איך ריש לקיש יסביר את המשנה? אנחנו חוזרים לרשי, אלא אי סבל על קרב נחמן, דאמר נעל דווקא דו כלי, כאילו להפוקי מזון, שרק כלי יכול להיות חליפין. אז לפי כל זה לפי אהבה מינה, שמטבע או כמטבע הוא לא הוא, הוא לא אוכל, אז מטבע הוא יכול להיות חליפין וכל כלי יכול להיות חליפין ולא מזון. ומטבע לא קני לריש לקיש מדורייתא דנימה לא נוכל לפי ריש לקיש לומר יש דמים שהם כחליפין לאוקמי אדורייתא במילתא דלא שכיח כדאוקמה רב נחמן. אז היכי מתרץ לעלמת ניתין, רב נחמן עצמו היה לו דרך לפרש את המשנה, כמו שאמרנו מקודם שיש דמים שהם כחליפין, אבל לפי ריש לקיש זה לא אפשרי, כי לפי ריש לקיש תשלום דמים, בין אם זה השכיח, כסף ממש, או דבר אחר, כמו במקרה שלנו מקודם, הפרה, זה לא עובד. היכי מתרץ לאומר, ממשיך רשי למדניתין, בין לדסליק עדייתן מעיקרה, בין למי דאוקימנה. בכל שלב, איך ריש לקיש יכול להסביר את המשנה? אז הגמרא נונה, פשוט, על כורחך, אומר הגמרא, כרב ששת, סביר עלי. צריכים להגיד שרב ריש לקיש, הוא סובר כמו רב ששת, כאילו מההתחלה עד הסוף, כמו רב ששת. אולי הנקודה העיקרית היא שהמשנה עסוקה אך ורק בעניין קניין חליפין, בין אם מטבע, לפי אהבה מינה יכול לשמש כאמצעי חליפין, וכמו כן אוכל יכול להיות יכול לשמש כחליפין כמו הסודה. אנחנו הגענו למשנה חדשה ובשוליים תחת הכותרת נושא מהו הקניין של הפודה דבר מבית המקדש. ועוד כלל, אמירתו לגבוה, אדם מקדיש משהו בפה כמסירתו להדיות. המשנה, נציין שהגמרא מיד דרך ברייתא תרחיב ותסביר את המשנה. אז המשנה יישאר בשלב הראשון כנגיד קצת סתום. המשנה, רשות הגבוה בכסף, רשות ההדיות בחזקה. המילה חזקה, אומר רש"י, משיכה. אמירתו לגבוה כמסירתו להדיות. תנו רבנן, כיצד רשות הגבוה בכסף? תשובה, גזבר שהוא מייצג רשות הגבוה בית המקדש, שנתן מעות בבהמה, הוא רצה לקנות מחקלאי, מבעל חווה, פרה לשם קורבן ציבור. בא הגזבר ונותן לאותו בעל חווה כסף עבור הבהמה. אפילו בהמה בסוף העולם קנה. זה ודאי מזכיר לנו את הסוגיה הקודמת, שאנחנו אמרנו שאו מדורייתא או מדרבנן מעות לא קונות, וכאן אנחנו רואים שמעות קונות. ממשיך הגמרא, ובהדיות, כשמדובר בעסק בין הדיותים, הדיותות ולא בית המקדש, לא קנה עד שימשוך. בזה עסקנו בסוגיה הקודמת, בעסק בין הדיותות, אין קניין, או מדורייתא, כמו שראינו אצל ריש לקיש, או אפי הפסוק, או קנו מיד עמיתך שרק משיכה קונה, או לפי רבי יוחנן תשלום האות לא קונה עד שימשוך מידו רבנן, כדי שלא יהיה מצב שיבוא המוכר ויגיד נשרפו חיתך בעלייה. הכלל השני שראינו במשנה, כיצד אמירתו לגבוע כמסירתו להגיעות? האומר שור זה עולה, קורבן עולה, בית זה הקדש, מקדיש לבית המקדש איזו מבנה, אפילו בסוף העולם קנה, אם אפילו אם אותו פרה שהוא הקדיש או שור הוא הקדיש כעולה, אפילו אם זה בסוף העולם, השור הזה הופך להיות הקדש של בית המקדש. וגם מבנה, לא משנה איפה הוא נמצא, אפילו בסוף העולם זה הופך להיות הקדש. בהדיוט לא קנה, אנחנו ממשיכים לדף חף תת עמוד א', עד שימשוך, אם מדובר במטלטלין כמו השור, ויחזיק, אם מדובר במבנה כמו בית. זה שהיה אמירה לא מעלה ולא מוריד, זה שרוצה לקנות, הוא צריך למשוך את השור, או לעשות קניין חזקה על המבנה, רק אז הוא קונה. וכאן יש כמה דוגמאות, והנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות מקדים על מה שאנחנו אומרים ללמוד בגמרה, אז נקרא ביחד מה שהוספנו בשוליים. ארבע מקרים שהדיוט רוכש חפץ מהקדש עם שינוי מחיר באמצע, שני מקרים שקודם משך, ושני מקרים שקודם שילם. אנחנו גם מבליטים לאורך השורות הבאות פס כפול את הביטוי מי טעמה, להסביר, כדי להסביר למה אנחנו אומרים מה שאנחנו עומדים לומר. דוגמה ראשונה בגמרא, משחור במנה. רש"י כותב משחור הדיוט חפץ של הקדש מיד הגזבר במנה, השווי של החפץ 100, ולא הספיק לפדותו, כלומר לתת התשלום, הכסף, הפדיון, כי אנחנו מדברים על הדיוט שרוכש מגזבר בית המקדש. לבית המקדש יש הרבה פריטים שווי ערך, ובית המקדש יכול להרוויח את שוויים אם בן אדם יבוא ויפדה אותם. אז הבן אדם משך פריט מההקדש, מהגזבר, אבל עוד לא שילם עד שעמד ב-200, היה שינוי מחיר, נותן 200, אותו הדיוט צריך לשלם 200. עכשיו, מקודם דיברנו על כך שבין הדיוטות הקניין נגמר במשיכה, הנה הוא משך והקניין לא בוצע, עובדה שהוא צריך לשלם המחיר הגבוה, אותו מחיר שהשתנה בינתיים. מה הייתה מה התשובה? ונתן הכסף וקם לו, כשמדבר בפדיון כעסק עם בית המקדש רק על ידי תשלום הכסף, אז וקם לה, אז זה הופך להיות שלו. אז נכון הוא משך את זה מקודם, אז זה לא גמר את הקניין, אז הוא היה נתון נקרא לסיכון תשלום נוספת בשינוי מחיר בינתיים. זה לגבי הדוגמה הזאת, אבל לא לעשות כללים נרחבים לאור מה שאמרנו, וזה נראה כאן בהמשך. משכו ב-200, אותו הדיוט שרכש חפץ מהגזבר שהיה הקדש, הוא משך אותו בזמן שהוא היה שווה 200, אז משך, יפה, ולא הספיק לפתותו, ועוד לא שילם לגזבר את הכסף עד שעמד במנה, עד שירד המחיר, נותן 200. אתם עכשיו יכולים לראות למה הסעלתי מקודם שלא לעשות כללים נרחבים על פי דוגמה הראשונה. כי כאן אנחנו רואים שאותו הדיוט, נכון, הוא עוד לא שילם. אז היינו חושבים, אם הוא עוד לא שילם, אז הוא יכול להנות מירידת הערך, מירידת המחיר. ולא כן הדבר. הוא משך את החפץ בזמן שהיה שווה 200, הוא ישלם 200, מה הייתה מה? תשובה, לא יהיה כוח הדיוט, חמור מהקדש. אצל הדיוט, במקרה הזה היה חייב לשלם את ה-200, כי הוא משך אותו ב-200 וזה גמר את הקניין. אז היה חייב לשלם את ה-200. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שההקדש יהיה חלש בעמדה נחותה מהדיוט. אז אם בהדיוט הוא היה חייב לשלם 200, אנחנו אומרים לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. רש"י כותב לא יהיה כוח הדיוט וכולי, שאם משכו מיד הדיוט ישלם כל מעותיו תקנאו במשיכה, וברשותו הוא דזל, אך ברשות הקונה הוא ירד. אז אנחנו רוצים, אני אומר עוד פעם, בשלב הזה, במקרה הזה, לגונן על הקדש שהם לא יהיו מפסידים. ואם בהדיוט היו משלמים את הסכום הגבוה, גם אצל הקדש. נמשיך עוד מקרה 3. פדעו ב-200. כאן קדם תשלום הכסף ולא משיכה. הדיוט נתן מעות, הוא נתן 200 לבית המקדש עבור פריט מסוים ולא הספיק למושכו עד שעמד במנה, עד שירד, הוא זל, נותן 200. מה הייתה מה? הפסוק אומר, ונתן הכסף, וקם לו. תשלום, כשמדובר בבית המקדש, תשלום הכסף הוא מה שגומר את הקניין. אז הוא נתן את ה-200 וזהו. אז הוא לא יכול לצפות איזושהי החזר. עכשיו, מקרה רביעי. וכאן, המקרה הזה יותר מאתגר כשאנחנו מדברים על הבנת העניין. פדו במנה, הוא שילם לבית המקדש מנה כדי לפדות פריט לקראת רכישתו, ולא הספיק למושכו עד שעמד ב-200. אומר הגמרא, מה שפדה פדוי ואין נותן אלא מנה. מה שהוא שילם זה הוא לא צריך לשלם יותר. עכשיו בואו נחשוב לעצמנו, ואם היה מקרה כזה אצל הדיוט, שבן אדם שילם מנה, הוא עוד לא משך אותו, והוא היה עולה, והוא מתעקש לקבל את הפריט, אז היינו אומרים, אדוני, אתה לא עשית קניין עד עכשיו, אתה רוצה עכשיו לבצע את הקניין, קניין הדיוטות, היינו משיכה, אז תשלם 200. וכאן אנחנו אומרים, כשאתה שילמת מנה מול בית המקדש, אתה לא צריך להוסיף כסף, עמי. למה הוא לא צריך להוסיף עוד מנה? למה? החינם היא נעימה, למה לא אומרים פה כמו שאמרנו מקודם, לא יהיה כוח הדיוט חמור מהקדש. הגמרא עונה שיש כאן עניין כזה. עטו הדיוט, אם היה מקרה הזה בין הדיוטות, שאדם שילם מנה, ונכון, הוא לא משך אותו עד שזה עמד. האם המוכר יכול, נגיד, לחזור בו? אז על זה אנחנו אומרים, עטו הדיוט לאו במי שפרה קאי. יש כללה שמופיע בבבא מציע, בין היתר, שאחרי תשלום מעות, אם אחד רוצה לבטל את העסקה, אומרים נכון, מעיקר הדין העסקה לא בוצע, הקניין לא נגמר, אבל מי שחוזר בו הוא חייב בכללה. אנחנו לא ניכנס לנוסח הכלילה במי שפרה מאנשי דור המבול וכו' וכו', אלא בלשון המתה זה בכלל, אנחנו מסתכלים על זה באופן מאוד מגונה, עד כדי כך שהוא חייב, הוא מגיע לו כללה. אז לכן אין כאן עניין של כוח הדיוט חמור מהקדש, כי במקרה כזה שאדם שילם להדיוט כסף, זה סוג של אני מאוד מהסס, אבל סוג של קניין במובן הזה שמי שחוזר בו בשלב הזה יקבל כללה. ולכן אם הוא שילם להקדש 100, נכון, הוא לא משך אותו, אומרים זה כמו שסיימת את הקניין, כי אצל הדיוט זה סוג של סיום הקניין, גמר הקניין, כי אחרת אצל הדיוטות אם המוכר היה חוזר בו, היה מקבל מי שפרה. עד כאן שיעורנו להיום.